טוב, כנרת, אנחנו יכולות לדבר על פרפקציוניזם. בואי נשים רגע את הכל על השולחן.
יאללה.
א', גנזנו את הפרק הראשון שהקלטנו.
אכן.
זה נכון. למה גנזנו אותו?
כי אחרי שערכתי אותו, הבנו שהוא לא מספיק טוב. שהוא לא נותן מספיק ערך, שאנחנו לא מספיק אותנטיות שם, שהוא לא עומד בסטנדרטים שלנו.
אז אנחנו פה בהקלטה השנייה של פרק 19, בביסמוט ואיפרח, הפודקאסט שייתן לחומץ, וכמו שהבנתם, אנחנו נדבר בו על פרפקציוניזם.
אז באופן מוזר, דווקא הפרק על פרפקציוניזם הולך להיות כנראה אחד הפחות מושלמים שלנו, אחד הפחות מסודרים, ואנחנו ממש ממש זורמות איתו באופן שהוא מאוד לא אופייני לנו.
מי היה מאמין שדווקא הפרק הזה יגרום לנו להשתחרר?
כן, בדיוק.
איתי כאן, כרגיל, כנרת איפרח.
איתי כאן, הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל. לפני שמתחילות, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. הקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה, היא משתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא מדליית זהב. אז תגידי, אם היה פה כפתור שאם היית לוחצת עליו, הפרפקציוניזם שלך היה נעלם. היית לוחצת?
לא. להרחיב?
כן, בבקשה.
לא, אני חושבת שפרפקציוניזם, על אף כאילו המוניטין הגרוע שיצא לו, הוא דבר מאוד חיובי, בחיים שלי לפחות, אני יכולה להסתכל רק מהנקודת מבט שלי. התכונה הזאת גורמת לי להיות הרבה יותר מצוינת במה שאני עושה. בלעדיה כנראה הייתי בינונית. טוב, אולי לא בינונית, כן? אני חושבת שזה אחד הדברים שפרפקציוניסטים הכי מפחדים ממנו, להיות בינוניים, אבל כן פחות טובה במה שאני, פחות עושה דברים עד הסוף, כמו שאני יודעת לעשות אותם היום. אז חד משמעית, לא הייתי מוותרת על התכונה הזאת. את היית מוותרת?
לא, ממש לא. ממש ממש לא. אני מאוד מרגישה כמוך, שיצא לזה שם של הפרעה, ושל משהו שהוא צריך להתגבר עליו, צריך להתמודד איתו, ואני מרגישה שהוא ברכה גדולה בחיים שלי. ממש. הוא באמת גורם לי לעשות דברים הרבה יותר טוב, הוא מניע, מביא לתוצאות מצוינות שלא הייתי יכולה להגיע אליהן בלעדיו. הוא גם נורא משמח אותי. אני גם נורא נהנית. אם נגיד רגע מה זה פרפקציוניזם בשבילי, אז פרפקציוניזם בשבילי זה שני דברים עיקריים. אחד, זה התעסקות בפרטים הקטנים. התעסקות, שוב, זה כאילו מילה שלילית. אבל זה עצומת לב לפרטים הקטנים.
כן.
והדבר השני שקשור לזה, אבל גם עומד בנפרד, זה המצוינות. להוציא דברים או לעשות דברים שאני מסתכלת עליהם ואני יכולה להגיד, זה מצוין.
אני לגמרי מרגישה שפרפקציוניזם אצלי בחיים, ולפחות במינונים הנכונים, וככל שהזמן עובר זה רק נהיה יותר ויותר מאוזן, כך שבאמת זה פחות ופחות תוקע אותי או שם לי מקלות בגלגלים, זה יותר זורם. וכרגע אני בעיקר מרגישה שאני נהנת מהתכונות הטובות שזה מביא איתו, אז כן, נראה לי שאנחנו נשאר איתו.
נראה לי שנשאר איתו, כן.
נראה לי שנשאר.
ונראה לי גם שאפשר להגיד שהגישה בפרק הזה עומדת להיות של באמת, אנחנו לא נגדו, אנחנו לא מנסות למגר אותו בשום צורה, רק באמת השאלה היא המינונים האלה, ואיך אנחנו משתמשות בו כך שיועיל לנו ולא יפגע בנו. אני רוצה להגיד מקום אחד שבו כן פרפקציוניזם תוקע אותי עדיין, וזה המקום של להציל סמכויות בעסק שלי, לעובדת, שתוכל לעשות אולי חלק מהדברים שלא צריך את הכישורים המקצועיים שלי כדי לעשות אותם, ומאוד מאוד קשה לי לשחרר עדיין, כי אני יודעת שתעבור לפחות תקופה של בלגן, של ללמוד ולעשות טעויות ועיצום מילים לא כמו שאני אוהבת, ואולי גם אחר כך זה לא יהיה בדיוק כמו שאני אוהבת.
אני מיד חושבת על זה שזה לא בהכרח זה שהדברים לא יעשו כמו שאת רוצה, אלא על זה שהיא לא תשים לב לניואנסים שאת כן שמה לב אליהם. מספיק שמשהו הכי קטן, משהו באיך שפנו אלייך, משהו אפילו בדרך שבו ביקשו את ההצעה או את ההזמנה, שאת תשימי לב אליהם כבר. את תדעי, מתאים, לא מתאים, איך כדאי לענות, והיא לא תדע. עכשיו שוב, אי אפשר גם לצפות ממנה שתדע את זה.
ברור.
אבל זה לא גורם לך אפילו להתחיל ללמד מישהי, שזה העניין.
זה קצת מוצדק גם. זה מה שכל כך קשה בפרפקציוניזם. אני זוכרת שממש לא מזמן, את היית צריכה לסמוך על מישהו אחר שיבדוק לך, לא משנה, שקשור למדידה של איזה קהילה. ואת מדדת אחריהם כי את פרפקציוניסטית מעצבנת. ואת גילית שם טעות. וגילית טעות שהיא קריטית שהייתה יכולה לעלות בהמשך הפרויקט.
נכון.
אז איך אפשר להציל סמכויות? זה קשה. זה באמת קשה וזה מצדיק את עצמו. אני חושבת שאחד הדברים הקשים בפרפקציוניזם זה שהוא מוצדק. לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא מוצדק.
מוכיח את עצמו.
בדיוק, הוא מוכיח את עצמו. אז באמת העניין של המינונים הוא חשוב, כי צריך לדעת מתי כן ומתי לא, ומתי הוא פוגע בנו ומתי הוא מועיל לנו, ואיך מבדילים ביניהם.
מה שהכי הייתי רוצה, שאנשים שמקשיבים לפרק הזה עכשיו, שהם לא יחשבו על זה שאנחנו עושות דברים כזה מושלם, אוקיי? כאילו, בא לי להגיד את זה, שזה לא יהיה כזה מאחורי הקלעים. הרבה פעמים באים אליי ואומרים לי, יואו, זה נראה מדהים, את נראית בעשייה מדהימה, וכל דברים שאת עושה, ומה שאת נוגעת בו, ונראה זהה, וכזה וכזה. אבל אני יודעת הרבה פרטים קטנים ששכחתי בדרך. ואני יודעת הרבה דברים קטנים שזה לא יצא כזה טוב כמו שחשבתי, אבל ניסיתי ועשיתי, ואוקיי, פעם בה יהיה יותר טוב. לכולנו, לא משנה מי אתם רואים סביבכם, שמוציא דברים, זה אף פעם לא מושלם.
כשאת עובדת על משהו, שהוא חשוב לך, שאת רוצה שהוא יצליח, שיש לך תוצאות שאת צופה בשבילו, איך את יודעת מתי להפסיק להתעסק בפרטים הקטנים, מתי להפסיק לנסות להביא אותו לשלמות, ומתי יאללה, לשחרר ולהוציא לעולם? איפה הגבול שלך?
טוב, אז יש לי שני דברים שאני עושה במקרים כאלה. הדבר הראשון זה אני בודקת האם מבחינת אנרגיה ניצלתי את כל מה שהיה לי בשבילו. זאת אומרת, יש בסוף משאבים מאוד מצומצמים של אנרגיה. אם אני מרגישה שניצלתי את כל מה שיש לי, את כל מה שהחלטתי שאני הולכת להשקיע באותו דבר, אז מבחינתי זה סימן שזהו, אפשר לשחרר. ועוד משהו שאני עושה, ואני חושבת שפיתחתי אותו רק אחרי הרבה זמן, כשכבר הבנתי מה המנגנונים שלי ואיך אני פועלת, לשאול את עצמי בכנות מוחלטת, האם זה פרפקציוניזם. ביחד עם האנרגיה. אני מבינה שכבר אין לי אנרגיה, אבל אני שואלת, האם זה באמת פרפקציוניזם, או שזה משהו אחר? כי לפעמים דברים לא באמת מוכנים עד הסוף, ואני עדיין צריכה לבדוק מה הסיבה בגללה אני רוצה לשחרר. אז זהו, זה שני הדברים המרכזיים שגורמים לי בסוף to hit publish.
לגבי האנרגיות, אני ממש כמוך, אני מאוד מרגישה שיש פשוט שלב שאני אומרת, אוקיי, יש עוד דברים שאני רוצה לעשות, חלס. שמתי פה המון אנרגיות, את כל האנרגיות שרציתי לשים, אני באמת רוצה לעבור כבר לדברים הבאים, והוא good enough. Good enough זה אולי מילת מפתח כאן. האם זה good enough או לא? אם התשובה היא good enough, אז משחררים.
זה משהו שפיתחתי מזמן, כאילו אני מרגישה שזה משהו שלא היה לי מההתחלה.
אני חושבת שכן, אני חושבת שצריך פעם או פעמיים לשחרר משהו לא שלם, ולראות שהוא מקבל בדיוק את אותן תשואות, כמו משהו שהיה שלם. אני אתן רגע דוגמה ספציפית. הוצאתי את הספר עם פרק אחד שהוא חסר. עכשיו, אף אחד לא יודע שהוא חסר חוץ ממני, כמובן. ויכולתי להמשיך להיאבק על להכניס את הפרק הזה, ויכולתי פשוט לשחרר את הספר. אבל הגעתי לשלב שאמרתי, זהו, האנרגיות שלי בספר מוצו, אני רוצה להתקדם הלאה, זה חתיכת פרויקט גם ככה. אני מוציאה אותו בלי הפרק הזה. בגלל ניסיון קודם, ידעתי שזה בסדר, אף אחד לא יראה שהפרק הזה חסר. יש את המונח MVP, Minimum Viable Product, שמוציאים מוצר שהוא לא גמור, שהוא לא מוכן עדיין, רק כדי לבדוק באמת איך הסביבה מגיבה אליו, איך המשתמשים מגיבים, ולפי זה לשפר. ואחד הדברים שקרו בגלל התפיסה הזאת, והתפיסה של fail fast, וכל התפיסות האלה, זה שבאמת התחילו לצאת עם דברים בינוניים. דברים שהם לא מספיק טובים עדיין. צריך פה הרבה הקשבה עצמית.
נכון. אני גם בודקת מהם גורמי הלחץ. זאת אומרת, האם אני רוצה להוציא משהו כי יש לי לחץ מסביבי, או כי מעודדים אותי לעשות את זה, מבלי שאני מרגישה שזה עדיין מוכן לצאת החוצה, או שזה באמת משהו שהשקעתי בו את כל מה שיש לי כרגע, וזהו.
ואז אחד הדברים שאני עושה כדי באמת להצליח לשחרר בפועל, זאת מנטרה, אני חושבת שהיא מאוד מוכרת, והיא ממש עושה לי סדר, זה done is better than perfect. הכוח שיש למשפט הזה, שאגב, הפעם הראשונה שראיתי אותו הייתה באיזה קבוצת פייסבוק של פרפקציוניסטיות, והוא פשוט עלה פתאום בפיד שלי, הסתכלתי עליו ואמרתי, זה. זה כל העניין של פרפקציוניזם, במשפט אחד מושלם, שפשוט מארגן לי את הכל ומסביר לי מתי לשחרר. Done is better than perfect. למרי פורליו יש גרסה אחרת של זה. היא אומרת progress over perfection, שזה אותו דבר, להיות בתנועה. זה לא חייב להיות הכי מושלם בעולם, עדיף שיצא ונתקדם. והשילוב של, אוקיי, שמתי פה מספיק אנרגיות, אם זה good enough, done is better than perfect, ביחד מאוד עוזרים לי באמת לשחרר.
ואיך את יודעת שזה באמת done?
קודם כל, אני משתמשת בבנצ'מרקס, אני חושבת שגם את עושה את זה. אם נגיד מדובר בסדנה דיגיטלית, אני אלך לראות סדנאות דיגיטליות אחרות, ואני אראה מה קורה. גם את הכי מחופפות, וגם את הכי מעולות, ואז אני יודעת, פחות או יותר, אני עושה מין ריאליטי צ'ק כזה כדי לדעת איך נראית סדנה טובה. זה דבר אחד, כדי לדעת שזה מוכן. ודבר שני, זה מול המטרות שלי, ומול מה שרציתי שיעבור בזה. האם מה שרציתי שיהיה נמצא שם, האם הוא עובר טוב, האם זה נראה טוב, האם מי שיקנה את הסדנה או תקנה את הסדנה יקבלו את כל מה שרציתי שהם יקבלו. אם כן, אז אחלה, אז בסדר, אז הקובץ PDF הזה לא מעוצב. את התוכן יש שם, הם יבינו את מה שיש שם, אחלה, good enough.
אוקיי, הבנתי. אז זה כאילו לחזור למקורות כזה, לחשוב מה רציתי להשיג פה בכלל, ואז כל עוד כל זה נמצא שם, זה בסדר. זה קצת ההבדל בין עיקר לתפל.
נכון, ממש נכון.
אוקיי.
ודבר אחרון שאיתו אני מזהה מתי די, זה כשאני מפסיקה ליהנות. זה ממש.
חשוב ממש.
כמו שאמרתי בהתחלה, אני מאוד נהנית מהפרפקציוניזם, אני נהנית מלהתעסק בפרטים הקטנים. ברגע שזה מפסיק להנות אותי, מתחיל לענות אותי, אז אני יודעת שדי. שאוקיי, יש פה מספיק אנרגיות, done is better than perfect, ביי. אני חושבת שהיה איזה שלב בחיים שלי, שבו הבנתי שהשאיפה הזאת למצוינות, יכולה גם לפגוע בי. זה לא כל כך משנה מתי בדיוק, אבל זה היה תקופה שבה הבנתי, שהשאיפה הזאת מכניסה לי המון פינות חדות לחיים, שהחיים נהיים מאוד תובענים, ונוקשים, וכאילו, אני ראיתי את זה באימג' של המון פינות חדות. ואמרתי, לא, אני לא רוצה את התובנות הזאת, ואת הדקירות האלה של צריך עוד ועוד ועוד, ורציתי משהו רך ועגול ואחר, ממש דמיינתי את זה מתעגל. ואמרתי, אוקיי, יש דברים שאני רוצה לשחרר.
ואז זהו, פשוט שחררת?
לאט לאט, אבל כן.
איך מתחילים?
שאלה מצוינת.
זו שאלת מיליון הדולר, אוקיי? בסוף אנחנו צריכים לשחרר, אבל צריך משהו שיגרום לנו לעשות צעד הראשון.
נכון, אני חושבת שבמקרה שלי זה היה אילוצים חיצוניים, אולי אילוצים חיצוניים לפעמים מאפשרים לנו את זה. עבדתי אז במגזין, ערכתי מגזין ילדים, ויש המון דדליינים במגזין. את צריכה להוציא מגזין כל חודש, כל חודש. ואז אין לך ברירה. כי אם הזמנת כתבה מכתב, והוא העביר לך כתבה, ולא משנה כמה תתאמצי, מעולה היא לא תהיה. אין מה לעשות, לא הביא כתבה מעולה. אז את צריכה להוציא משהו לא שלם. כאילו יצא לי לתרגל את זה. אז נראה לי שאילוצים חיצוניים כאלה. אולי אנחנו יכולים לשים לעצמנו אילוצים חיצוניים גם. כאילו לקבוע את התאריך לסדנה, ואז לא משנה מה יהיה.
נכון.
אנחנו מוציאים סדנה.
אני עובדת רק ככה, אני חייבת לציין. אין ברירה, זה פשוט צריך לקרות.
אז איך, מה לדוגמה?
היה לי את זה עם מצגת שרציתי להכין, וממש התעכבתי והתעכבתי והתעכבתי איתה, ואז קבעתי פגישה שהייתי צריכה להציג בה את המצגת, וברגע שהייתה הפגישה, אוקיי, אז אין ברירה, הפגישה פשוט הולכת לקרות ואני חייבת לבוא מוכנה, או נגיד תקופה עמוסה שעומדת להתחיל עוד מעט, ואני יודעת שאני חייבת עד אז לסיים. כי אחרת זה יישאר ויתקע עוד הרבה זמן.
בדיוק, ואז חוץ מזה שזה עוזר לשחרר, זה גם עוזר לתרגל איך זה מרגיש כשמשחררים משהו שהוא לא מושלם, ואז את רואה שוואלה, זה עובד גם ככה. אפשר לא ללכת עד הסוף וזה עובד. קודם דיברת על זה ש... להבין למה אנחנו מתעסקות בפרטים הקטנים, לפעמים גם עוזר לשחרר. אני חושבת שזה ממש נכון. בכל מה שקשור לפרפקציוניזם, אני חושבת שאפשר כמעט תמיד לקשר את זה לשליטה, ולזה שאנחנו מאוד רוצות לשלוט בתוצאות שיביא הדבר הזה שאנחנו עושות. אנחנו רוצות שזה יביא למחירות, אנחנו רוצות שזה יביא לפידבקים טובים, למיתוג שלנו, לכל מיני דברים, כל דבר והסיבה שלו. לפעמים מהפחד, כי אנחנו לא יודעות איך זה יתקבל, ואנחנו נורא 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 רוצות שזה יתקבל טוב, כמו שאנחנו התכוונו שזה יתקבל, אז אנחנו נכנסות לפרטים הקטנים. ואם נזהה את הסיבה, ונזהה את הפחד הזה, אז זה גם יכול לעזור לשחרר. ממש לא מזמן העליתי אתר, שקשור ל-UX writing, ספרייה בינלאומית כזאת, ולאורך כל הדרך התעסקתי המון בפרטים הקטנים של האתר הזה, וכששאלתי את עצמי ממה אני פוחדת ולמה אני פוחדת להוציא אותו, הבנתי שאני מאוד חוששת מהתגובות של הקולגות האמריקאים שלי דווקא, כי הם, יש שם כל מיני עניינים של פוליטיקה ותחרותיות וזה, ונורא פחדתי ממה שהם יגידו. נורא, נורא פחדתי. אז הפחד הזה הפך ללבחור פונטים וליישר את האימג'ים ולבחור אייקונים כאלה ולא כאלה ולהחליף את הצבעים 1,000 פעם. וברגע שהבנתי שמזה אני פוחדת, חזרתי לשאלות הבאמת חשובות. Good enough, good enough. Done is better than perfect, יאללה. כלומר, ממש לזהות את הסיבה ואת הצורך שלנו בשליטה, זה יכול גם לעזור לשחרר.
זה, נתת לי פה עכשיו טיפול פסיכולוגי של שנתיים, מה שעשית ב-30 שניות, אבל באמת, זה לא כזה קל. בואי נגיד את האמת. אני חושבת שזה דורש המון המון אימון והמון תרגול, ולפעמים גם סביבה שממש יכולה לשקף לך את זה, ורגיד לך, רגע, רגע, אולי את כבר קצת מגזימה עם הדבר הזה. זה לא תמיד כזה בטבעיות, כמו שזה
מה, לזהות כאילו? לזהות ממה הפחד?
תחשבי, זה תהליך מורכב עשית פה. גם הבנת שאת נתקעת על דברים שהם תפלים. גם עצרת רגע לחשוב מה בעצם מונע ממך להוציא את זה, למה את ממשיכה להתעסק בשטויות, וגם הבנת מה הסיבה שבגללה זה קורה, ולשחרר שליטה בסוף. כאילו, יש בזה כל כך הרבה מרכיבים שדורשים אימון ומודעות עצמית, שזה לא כזה טריוויאלי.
מצד אחד זה לא טריוויאלי, ומצד שני, זה יכול להיות לפעמים ממש פשוט, של, וואלה, זה בגלל זה. אז אני אנשום עמוק, ואני אקח את הסיכון של מה שהם יגידו, ואני אעשה את זה. יש כאן כן עניין של ביטחון קצת, לא קצת, הרבה. ביטחון בזה שגם אם זה יתקבל לא כמו שהתכוונתי, הכל בסדר. זה כן נכון שצריך כאן איזשהו בסיס שאני יכולה לסמוך עליו. שאני יכולה לסמוך על זה שגם עם קולגות האמריקאים שלי יהיה להם מה להגיד, הכל בסדר. אין לי שום סכנה אמיתית בחיים שלי מהתגובות שלהם. אגב, התגובות שלהם היו מעולות. שיתפו בטוויטר בטירוף. אז כן יש כאן מידה של ביטחון שצריך בשביל לשחרר את השליטה הזאת, כדי לדעת שאין שום סכנה אמיתית.
פתאום יש לי תובנה, זה מאוד מתיימר להגיד את זה, אבל יש לי תובנה, פרפקציוניזם במהות שלו זה לשים לב לפרטים הקטנים. זה לא פלא שאת יכולה להפנות את אותה תשומת הלב הזו גם אלייך.
מעניין.
אוקיי, זאת אומרת, זה יכולת שאת מפתחת אותה לשני הכיוונים, פנימה והחוצה.
כן, נכון, אני מסכימה, זה לגמרי גורף. זה ממש דרך חיים, זה אפילו המקצוע שלי, הפרטים הקטנים.
תכלס.
את לפעמים מרגישה שהסטנדרטים שלך פשוט גבוהים מדי?
רוב הפעמים, כן. רציתי להגיד רוב הפעמים, אבל לא, התשובה היא כן, חד משמעית. זה מאפיין חשוב. אני מיד חושבת על כשיצאתי לעצמאות ופתחתי את העסק שלי, מאוד רציתי להתחיל לעבוד עם קהילות פנים ארגוניות, וכל הזמן אמרתי לעצמי שאני לא מספיק יודעת איך עושים את זה, ודחיתי ודחיתי ודחיתי, ואני יודעת שזה היה כי הצבתי לעצמי סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים כלפי נקודת הכניסה, אוקיי? ידעתי שבשביל להיכנס אני צריכה להיות א', ב', ג', ד', ה', ו', זין חטא, תיוד, חף למד במלון סמכיים. ולא היה לי את הכל, כאילו היו לי רק חלק, ובאיזשהו שלב יצאתי לבדוק את זה בחוץ, זאת אומרת, הלכתי לראות אנשים אחרים, שעוסקים ועובדים עם ארגונים, בשביל לראות מה הם יודעים ומאיפה הם מגיעים, ולדבר איתם, והבנתי שהצבתי לעצמי סטנדרטים לא הגיוניים. פשוט לא סביר שזה יהיו הסטנדרטים שלי.
כאילו ממש יצאת לבדוק את עצמך?
ממש, הלכתי לבדוק ולעשות השוואות. ריאליטי צ'ק כזה של, אוקיי, רגע, אני מגזימה פה. זה לא הגיוני שכולם עושים את זה ורק אני לא יכולה.
אז מה גילית שם? אצל האנשים האלה?
גיליתי שכולם מתחילים עם חצי כשהם נכנסים לתחום חדש, ושכן יש הרבה תהליך של למידה תוך כדי. אי אפשר להגיע מוכנים ב-100%. חייבים להתחיל ופשוט לנסות, והכל בסדר, אף אחד לא מצפה מכולם להיות מושלמים כל הזמן. אני זוכרת, ישבתי עם מישהי שאני מאוד מעריכה ועובדת איתה בכל מיני פרויקטים, והתנצלתי על משהו שלא עשיתי אותו עד הסוף, כאילו שאני לא יודעת לתת להם את כל התמונה, והיא אומרת לי, מי כן יכול לתת לי את כל התמונה? למה את מתנצלת את זה? זה ממש סבבה. עשית את כל הטוב שאת יכולה לעשות. אנחנו רואות את זה. שחרי.
הפידבקים האלה נורא נורא חשובים.
מאוד.
בשביל שנוכל לעשות דברים לא מושלמים.
נכון. ותראי כמה זה פשוט. זאת אומרת, מספיק שהיא אמרה לי, אף אחד לא מצפה ממך לתת לנו את כל התשובה. וזהו, ומאז יש לי את זה בראש. ואני ממש הולכת עם זה לכל מקום.
איזה משמעותי, זה אנשים כאלה.
לגמרי.
כמו בשאר הדברים שדיברנו שמה שחשוב זה המינון, גם בסטנדרטים, מה שחשוב זה הבחירה שלנו. האם אנחנו רוצות פה סטנדרטים גבוהים או לא רוצות. וזה גם מאוד משפיע אחר כך על ההנאה שלנו. נגיד כשאת עושה תחפושות לפורים, אז יש לך סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים.
משתמשת במידע קודם.
לגמרי. אז שם יש לך סטנדרטים נורא נורא גבוהים. אבל זה בחירה שלך ואת נהנית מזה. את רוצה לספר לנו אולי?
מה, על פורים?
כן.
בשמחה רבה. אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את פורים. האמת שזה משהו שגם לא היה לי אותו. כשהייתי נערה, סניתי את פורים. רק בגיל 25 כזה, התחלתי ליהנות מפורים ממש, ומאז התחלתי להכין לעצמי את התחפושות, ממש handmade כזה, ואני נהנית מכל רגע, ואני הולכת עד הפרטים הכי קטנים, כולל לצבוע את הקצוות של העלים של האצטרובל שהייתי בשנה שעברה בזהב.
וללכת ביער, למצוא דברים שיתאימו כן. בדיוק לאצטרובל, לקשת.
נכון, 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 לגמרי. ואת רואה אותי, נכון?
גאה, גאה. כולה...
גאה, זורחת.
תבסתה גאה.
נכון, אני ממש נהניתי מכל רגע.
ההבדל באמת בין התחפושת לבין הסטנדרטים בעבודה, זה שיש מקומות שבהם אנחנו אומרות, כן, סטנדרטים משוגעים, אבל נורא כיף לי. אבל נכון. אני נורא 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 נהנית מזה. לעומת זאת, בדוגמה שנתת עם הארגונים, זה סטנדרטים שזה לא כיף, זה מגביל אותך, זה תוקע אותך, זה לא מאפשר לך להתקדם.
בדיוק.
ושם אי אפשר לעוף על הפרפקציוניזם, שם צריך לעצור ולבדוק רגע, שנייה, שנייה, האם זה ריאלי או לא ריאלי.
נכון.
בתחפושת תעופי על עצמך כמה שאת רוצה. מה אכפת לך? חוץ מלבזבז לך ימים על גבי ימים בלהדביק עלים של אצטרובל. אין בזה שום נזק. להפך, יש בזה המון המון שמחה.
נכון, וזה גם יצירה בעיניי, זה שווה הכל.
ואם כבר מדברים על יצירה, זה אחד המקומות שפרפקציוניזם מאוד מונע. אליזבת גילברט מדברת על זה המון, איך פרפקציוניזם הורג יצירה, יצירתיות. כי תקוע לנו בראש שאנחנו צריכים לעשות דברים כמו מקצוענים, ברמה מקצוענית, ואז אני לא אצייר אם אני לא מציירת מדהים, אפילו שאני מאוד אוהבת לצייר. שזה אגב לא חזרתי לצייר או להעיר כמו שאיירתי כשהייתי נערה, כי זה לא היה מעולה. כאילו, אם את לא עושה עם זה משהו, אם את לא מציגה תערוכות, אז בשביל מה תשבי לצייר בכלל? וכן היה איזה גיל בדירה שלי בתל אביב, שהתחלתי ליצור דברים שהיום הם תלויים לי בחדר, אבל אף אחד לא יודע אפילו שזה שלי. פשוט ההנאה מהיצירה עצמה התאפשרה ברגע שאמרתי, לא, זה לא מקצועני בשום צורה. ולא אכפת לי שזה יהיה מקצועני, ולא מעניין אותי להציג את זה בשום מקום, ולא מעניין אותי שאף אחד יגיד לי אם זה טוב או לא טוב, אני פשוט נהנית ליצור. אני חושבת שאנשים בכתיבה עושים את זה המון. אני מכירה אישית גם אנשים שהם לא כותבים כי זה לא יהפוך אף פעם להיות ספר. כי זה לא יצא אף פעם, ואם זה לא יצא אף פעם, אז בשביל מה לי עכשיו לשבת לכתוב? וזה כל כך כואב הלב. אז מה אם זה לא יגיע למשהו שהוא מוצר שלם בסוף? אפשר לעשות דברים שהם חלקיים, אפשר להתחיל, אפשר לכתוב קטע. אז מה אם אין לו התחלה ואמצע וסוף? והוא לא, אז מה? פשוט ליהנות מהיצירה עצמה. ועם פרפקציוניזם זה מאוד מאוד קשה, ליהנות מהדרך ומהיצירה עצמה, גם אם אין לזה תוצר מוגמר.
נכון. אחד הדברים שלאחרונה אני יותר ויותר מקדשת, זה באמת את הדרך. אני מרגישה שככל שאני שמה יותר דגש על הדרך, ופחות על התוצר או התוצאה, החיים שלי נהיים שמחים וטובים יותר. כמשוואה מאוד מאוד פשוטה, זה שווה לזה.
דוגמאות, דוגמאות.
למשל, בפרויקט שכונות של אנשי העולם החדש, אחת לרבעון אנחנו עושים מפגש מובילות, כל המובילות מכל הארץ מגיעות לתל אביב, ואנחנו עושים לנו ערב של גיבוש וגם מכירות, ועובדים ביחד וכדומה. עשינו ערב כזה אתמול, ולקראת הצהריים, אחר הצהריים, התחילו להגיע כל מיני הודעות של, אני לא יכולה להגיע, אני לא יכולה זה וזה. עכשיו, אני מאוד ראיתי את התמונה של הערב, של כמה אנשים הולכים להיות שם, באיזה פעילות הולכת להיות, וזה מאוד העיב עליי, אוקיי? באיזשהו שלב הרגשתי שזה משפיע עליי, כאילו שזה לא בדיוק אותה תמונה שהייתה לי בראש שהולכת להיות. לא ככה קמתי בבוקר. לקחו לי כמה רגעים, אני עשיתי את הסוויץ' הזה אצלי בראש, ואמרתי, רגע, אוקיי, עדיין מגיעות מובילות, את עדיין הולכת ליהנות מזה, תשחררי את מי שלא נמצא, זה לא רלוונטי. אפילו לא להגיע עם אנרגיות נמוכות. בכלל, לשים את זה מאחוריי. אני נהנית מאיך שזה קורה כאן ועכשיו.
אוקיי, הייתה לך תמונה מושלמת בראש, לאיך הערב הזה צריך להיות, ובעצם לאורך היום היית צריכה לאט לאט לשחרר את התמונה המושלמת הזאת,
נכון.
וליהנות ממה שיש, ולא ממה שדמיינת שיהיה.
נכון. פשוט הרגשתי איך אני מגיעה לשם יותר רגועה, יותר שמחה. כל בן אדם שהגיע, שמחתי שהוא הגיע. כאילו ממש התעסקתי במה שקורה פה, ולא במה שלא קרה, למרות שציפיתי מדהים. לו. אז זה להתעסק בעיקר בדרך ובמה שקורה.
מה שאמרת על התמונה הסופית שיש לנו בראש, המושלמת, זה ממש קריטי. כי כמעט לכל דבר יש לנו בראש איזושהי תמונה של איך הוא צריך להיות, המושלם הזה שאנחנו רוצות. ומול הדבר הזה אנחנו כל הזמן משוות, ומולו אנחנו צריכות לשחרר ולוותר ולאפשר לדברים אחרים להיות, כי גם הם אחלה, כי גם הם good enough.
העניין עם לראות רק את התמונה המלאה ואת הוויז'ן החלומי, זה שהוא לוקח לנו מהנאה בדרך, וקורים המון דברים בדרך, שאפשר ורצוי ליהנות מהם, וחבל שנפספס אותם.
יש לי את הדוגמה הכי פריבילגית בעולם.
לכי על זה.
צימרים ובתי מלון. אבל זה נכון, את רואה בבוקינג או באתר, את רואה כאילו את המלון הכי מושלם ואת הצימר הכי מושלם, ואז את מגיעה, ואני ישר רואה, ישר, איך יש פינה של קיר שהיא מתקלפת והם בכל זאת לא מסיידים, ואיך לא סתמו את החור מתחת לכיור, ואיך הדבק שמחבר את המדף מרוח, וזה מטריף אותי. עכשיו, את בפאקינג צימר, את בחופש, תעזבי את זה. תעזבי, לא, זה אומר לי אוף מקום בינוני ואני פחות נהנית. עכשיו בסוף אני כן יכולה לשחרר. אם אני לא יכולה לשחרר, אני אעבור חדר. זה אחד המדדים שלי בעצם, אם משהו אני יכולה לחיות איתו בשלום, אפילו שהוא לא מושלם, לבין אם אני רוצה להמשיך ולעבוד עליו כי זה עוד לא מוכן. אם זה משהו שהוא ממשיך להציק לי, אני כן אעבוד על זה ואפתור אותו. או אם זה משהו, אם נחזור רגע לחיים האמיתיים, נעזור שנייה את הצימרים. אם משהו ממשיך להציק לי, כמו הטלטל בסדנה הדיגיטלית שהיה לי, שבחלק מהסרטונים קפץ טלטל, אם אני לא מצליחה לשחרר את זה, אז אני אפתור את זה. אז אני אשלם לאפטר אפקט שיתקנו לי את זה. אבל אם זה לא ממשיך להפריע לי, אם אני ממשיכה להגיד, יאללה, לא נורא בקטנה, וכן לחזור ליהנות או כן להיות מרוצה, אז זה אחלה.
נראה לי שזה גם מאוד משפיע על הסביבה, לא? אם את הולכת לצימר, אם אתי, ואת מתעסקת בשפחתל הזה.
וואו, כל כך, כל כך, ומתי הוא כל כך ההפך ממני. הוא רק, מה אכפת לו בכלל שהכיר לו זה? את מי זה מעניין בכלל? ואני אומרת לו, לא, וזה לא ככה, וזה לא ככה, וזה לא ככה. אבל בסוף בזכותו אני משחררת. זה אחד הדברים הגדולים שאני לומדת ממנו, לשחרר.
כן, מדהים.
אנחנו מדברות הרבה על זה שפרפקציוניזם גורם לנו לראות את מה שחסר, את מה שלא שלם, את מה שעוד לא טוב, את המלון שלא מושלם. אבל חשוב לזכור שבדיוק אותו דבר הוא גם גורם מניע גדול. זה שאני רואה מה לא טוב ומה לא שלם ומה עוד דרוש תיקון, גם בתוכי וגם בדברים מחוץ לי וגם בדברים שאני יוצרת, זה גם גורם מניע. זה גם אומר לי איפה לשפר, ויש לי מוטיבציה לשפר, כי אני רוצה להביא את זה לשלמות. גם אם אני יודעת שאני לא אביא את זה לשלמות ממש, השאיפה לשלמות היא נורא מקדמת אותנו. אז אם אני חוזרת לתחילת הפרק רגע, זה בדיוק מקום שאם הוא במינון טוב, אם אנחנו רואות מה חסר, אבל משתמשות בזה כדי להשתפר, ולא רק כדי להתמרמר, אז זה יכול להיות גורם מאוד חשוב בחיים, מאוד מניע בחיים.
אני אמרתי שאני לא מוותרת על התכונה הזאת.
יש משהו שאת לא מתחילה בכלל לעשות אותו, בגלל שאת לא יכולה לעשות אותו עד הסוף, מושלם.
האמת שזה קורה קצת עכשיו, בתקופה האחרונה אני מרגישה שאני חייבת להתחיל לזוז, זאת אומרת, לעשות איזשהו ספורט. פעם הייתי מכורה לקרוספיט, היה שם משהו בקבוצתיות ובביחד שמאוד מאוד עבד לי ועשה לי טוב. פחות עשה לי טוב זה שנפצעתי ואז לא יכלתי לחזור. ומאז יש לי מין תפיסה כזאת של אני צריכה למצוא משהו שיגרום לי להתמכר. אבל אני חייבת להתחיל לעשות משהו כדי למצוא מה גורם לי להתמכר, ואני לא עושה את זה. מבחינתי ללכת להתאמן דורש כל מיני דברים. הוא דורש ללכת פעמיים בשבוע, במינימום. הוא דורש שזה יהיה ספורט שאני מוציאה אנרגיות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות יוגה או פילאטיס. יש לי המון המון הגבלות לגבי מהו הכושר שלי. ובגלל שזה צריך להיות לפי התמונה הספציפית הזאת שאני ציירתי, ואני כרגע לא יכולה או לא מוצאת את הדבר שיגרום לי באמת להגיע לשם, אז אני פשוט לא עושה כלום, שזה בסך הכל מאוד הגיוני, והתחשב בהכל.
חשוב להגיד שגם לא נוח לך עם זה, כלומר זה כן משהו שהיית רוצה לעשות, היית כן. רוצה לנוע יותר.
נכון, לאחרונה אני ממש מרגישה את זה יותר, ואני עדיין לא עושה את זה.
אז זה באמת דוגמה טובה לפרפקציוניזם שמונע מאיתנו לעשות משהו שכן חשוב לנו. יש לך איזו תמונה ספציפית של איך את כשאת מכורה לספורט, ואם לא את זה, אז כלום. המון שנים הייתי ככה גם, ולא הייתי עושה כלום בגלל זה. עד ששאלתי פעם באנשי העולם החדש.
גדול.
ביקשתי עצה, מה אתם עושים בשביל להתמיד בספורט, בשביל להתחיל בספורט? ואמרו לי, תביא מאמנת אישית אלייך. ובאמת הזמנו מאמנת אישית של פילאטיס, שבאה אלינו פעם בשבוע עכשיו. עכשיו, פילאטיס פעם בשבוע, כולם יגידו לך, זה לא אפקטיבי, זה לא עושה כלום.
נכון.
אבל זה בדיוק המקום של להגיד, זה מה שאני יכולה. לא מושלם, לא האידיאלי, לא מה שצריך, לא מושלם. אבל זה מה שאני יכולה עכשיו, ואנחנו עושים פילאטיס פעם בשבוע, וזהו. מה שזה עושה, זה עושה. ויש לי עוד דוגמה לזה. הבית שלנו, אנחנו גרים בדירה מאוד מאוד ישנה. אני עברתי לגור בבית של מתי בעצם. צריך שם הרבה שיפוץ. בהתחלה זה היה לי ממש ממש קשה. אז זה שכל הזמן יש לי בראש, עוד צריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה. עד שהחלטתי בסופו של דבר, שאני לא מחכה לרגע שנוכל לעשות את כל השיפוץ מההתחלה עד הסוף, אלא אנחנו נתחיל בקטנות, נעשה את מה שאפשר כרגע. ואז זה בעצם לחיות עם משהו שהוא לא מושלם, כמו אם לעשות ספורט, רק בפילאטיס פעם בשבוע. רק המקלחת משופצת, המקלחת והחלון, בסדר. ולחיות בתוך הדבר הזה הלא שלם, ולהיות שלמה איתו, ולוותר לי. אני חושבת שההפך מפרפקציוניזם הוא לא בינוניות. חמלה וסבלנות ורוך הם ההפך מפרפקציוניזם. היכולת לשהות בתוך משהו שהוא לא שלם, המטאפורה של הבית, רק עכשיו אני חושבת על זה שהיא מעניינת, כי זה לגור בתוך משהו לא שלם, ועדיין להיות בטוב עם זה. וזה יכול להיות תכונה שלנו שאנחנו רוצים לשנות ולא מצליחים. אז לא נורא, הצלח לשנות אותה במשהו אחד, גם בסדר. זה ממש לא עניין של רק בעבודה או רק בזה. זה השקפת עולם. לוותר על המושלם בשביל התנועה. כמו שאמרתי קודם, progress over perfection. בשביל להיות כל הזמן בהתקדמות קטנה, ההתקדמות שאת יכולה, ולא להיות בתסכול מזה שאת לא בסוף כבר.
זה כאילו בעצם לצייר תמונה חדשה תוך כדי תנועה. זה פשוט להתקדם, לראות מה התמונה ואיך היא משתנה, ולזרום עם זה. פשוט. לצייר את התמונה תוך כדי תנועה.
נכון, להיות עם התמונה שעכשיו, במקום עם התמונה שאנחנו מדמיינות.
בדיוק.
נכון.
זה גורם לי לחשוב על שני דברים. הדבר הראשון זה ראיית מנהרה. שמעתי על זה לראשונה בפודקאסט של יהודית קאץ, שלאנשים שיש פרפקציוניזם, מה שהם רואים זה רק את הקצה, את מה שיש בסוף המנהרה. ואז הם לא רואים את הדרך, והם לא חוגגים שום דבר לאורך הדרך, הם רואים רק האם הגענו לשם או לא הגענו לשם. והדבר השני, זה המחקר של בוב וולדמן שהציע לספורטאים מהליגה העילית, סם, שבזכותו הם יזכו במדליית זהב, אבל הם ימותו תוך 5 שנים. והוא בדק את זה כמה פעמים, 5 פעמים, והתוצאות הדי לא מסמכות, הם ש-50% מהם אמרו שהם ייקחו את הסם. זאת אומרת, מה שבאמת הכי חשוב להם זה שהם יזכו במדליית הזהב.
משוגע.
משוגע.
גם במחיר החיים שלהם. זה אין לתאר.
נכון. אבל זה באמת העניין הזה של לראות רק את מה שבקצה. מה זה משנה כל היתר?
ואם את מדליית כסף, אז זה כאילו לא שווה כלום. זה רק את ההישג המושלם האחד הזה. פרפקציוניזם באמת יכול לגרום לנו להתעלם מניצחונות קטנים בדרך בגלל זה. כאילו מדליית כסף, זה לא ניצחון בכלל.
או בכלל להשתתף בתחרות כזאת גדולה. לא כולם מגיעים לשם.
כן, עצם זה שהיית בכלל, שהיית בכלל בליגה העילית הזאת. זה כבר ניצחון ענק, אבל לא, זה לא. אז באמת לחגוג ניצחונות שהם בדרך, שהם לא הדבר הגדול. זה עוד דרך לאזן את הפרפקציוניזם שלנו.
נכון, אני מתרגלת את זה הרבה. יש לי מחברת ליד המיטה, ואני בימים שאני מרגישה שאני צריכה חיזוקים, אני פשוט כותבת ניצחונות, 10 ניצחונות שקרו לי באותו יום. תנסי רגע לחשוב על... האם עולים לך מיד 10?
3.
אוקיי. עכשיו תוציא עוד 7. זה לא פשוט. כי את לא שולפת אותה מיד. רוב האנשים אין להם אפילו 3. יש להם 1, אולי. משהו אחד טוב שקרה להם. זה מאוד מאוד משפר את היכולת לראות אותם. מעצם זה שאני מתאמצת ממש למצוא אותם, פתאום אני רואה אותם יותר בקלות. ואז את מתחילה לפתח שפה חדשה לגבי מהי בכלל הצלחה, ואיך אפשר כן לראות אותה בכל דבר שאת עושה. ובנימה אופטימית זאת, הגענו לסוף הפרק, אנחנו נזכיר לקראת סיום שיש לנו קבוצה בפייסבוק, שנקראת ביסמוט ואיפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה בכל פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא, שכחתי.
מדליית זהב.
מדליית זהב. תודה שהזנתם. יום מעולה.
ביי.